שלום וברכה, כאן ניצן ברגר בשידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת וישלח. מעט אחרי תחילת הפרשה, אנו קוראים על מפגשו המעניין של יעקב אבינו עם האיש. כך בפשט, האיש. בחז"ל ובמדרשים יותר ניסו לשוות לו דמות של מלאך. וכך אנו קוראים, לאחר מעבר יעקב את מעבר יבוק, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו. ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. ובהמשך נעמוד כאן גם על המשך הפסוקים. תוכן הברכה שדורש יעקב, לא אשלחך כי אם ברכתני, יעקב מתברך בשם ישראל. ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. ועל תוכן הברכה הזאת נשאלת השאלה, מה החידוש? או ביתר דיוק, מה ההקדמה? הרי בהמשך הפרשה, בתחילת פרק ל"ב, אנו קוראים במפורש על איך שהקדוש ברוך הוא משנה את שמו של יעקב לישראל. כך אנו קוראים שם, וירא אלוקים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו, ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. וכולי המשך ברכת הזרע שם. נשאלת השאלה, מה טעם הכפילות בברכה הזאת של שינוי השם ליעקב, מיעקב לישראל? רוב הראשונים והמפרשים הלכו, כדי להסביר זאת, בדרך של, במפגש עם האיש, שחז"ל אומרים עליו שהיה שרו של עשיו, מה שקורה זה לא איזושהי ברכה עצמאית, אלא גילוי העתיד במובן מסוים. יעקב מבקש מהאיש הזה שיברך אותו, והאיש, מבחינת גילוי העתיד, אומר לו שלא ייקרא עוד שמך יעקב. כמו שאומר שם רס"ג, ואם נדייק במילה אחת בדבריו, מפרש רס"ג את הפסוק לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, לא ייקרא שמך לעולם יעקב בלבד, אלא גם ישראל. בהכנסה של כמה מילים פשוטות לעולם אלא גם, אנחנו יכולים להבין שרס"ג רוצה לומר שהמלאך בסך הכל בא ואומר שלא לעולם יהיה שמו של יעקב יעקב, אלא יקראו לו גם ישראל. ממילא אין כאן איזושהי ברכה עצמאית, אין כאן איזשהו חידוש, אלא רק דברים על שם העתיד. אותו דבר בפירושו של רש"י, שאומר לא יעקב, לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה וברמיה, כי אם בשררה ובגילוי פנים. כן, יש כאן איזושהי אמירה של המלאך, אולי הבטחה ליעקב, וזה מה שהיה כל כך חשוב ליעקב, לפי העיון שנעיין מיד ברש"י, הבטחה ליעקב שהמצב לא יימשך, וזה מה שהוא דרש מהמלאך, מהאיש הזה, וזה מה שהוא קיבל. אם נעמוד קצת על הדברים ברש"י, רש"י אומר לו, יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה וברמיה, כי אם בשררה ובגילוי פנים. עמדנו קצת בשבוע שעבר, בפרשת ויצא, על ההבדלים שבין השמות, שבין השם יעקב, שכולו משדר עקבה, אולי רמיה מסוימת, לעומת השם ישראל, שמדבר על ישרות, שמסמל אולי שררה גם, כמו שרש"י עומד כאן על הדברים. ואכן, זאת הברכה הגדולה שיש בתוספת השם הזה, הכל כך מיוחד הזה ליעקב, וכך גם נוכל להבין אולי למה עם ישראל נקרא בסופו של דבר עם ישראל, על שם השם הזה, השם השני, השם הנוסף שנותן הקדוש ברוך הוא ליעקב על כל התכנים החיוביים והיפים שאותם הוא מסמל. בהמשך המפגש הזה של יעקב עם האיש שנאבק עמו, אנו קוראים כך. וישאל יעקב, ויומר, הגיד אנה שמך. ויומר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. ומיד אחר כך, ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. יעקב שואל את האיש הזה, מה שמו? תמוה מאוד. מה זה מעניין את יעקב, מה שמו של האיש הזה? ותמוה יותר מכך, למה אחרי שהאיש מסרב לומר לו את שמו, יעקב מבין שלמקום הזה צריך לקרוא פניאל, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. סיפור דומה עד מאוד. אנו מוצאים בספר שופטים בפרק י"ג בסיפורם של מנוח ואשתו, כאשר נגלה אליהם מלאך השם, לבשר להם על הולדת שמשון. בתחילה המלאך נגלה שם רק לאשת מנוח, ובהמשך היא מספרת את סיפור ההתגלות לבעלה, למנוח, והמלאך מתגלה אליהם שוב יחדיו, ומנוח פונה למלאך הזה, אל מלאך השם, בשאלה ובבקשה מאוד מוזרה. ויאמר מנוח אל מלאך השם, מי שמך? כי יבוא דבריך וכי בנוך. מה שמך? איך קוראים לך? ומלאך השם עונה תשובה שאולי תשמע כרגע לחלקנו מוכרת. ויאמר לו מלאך השם, למה זה תשאל לי שמי והוא פלי? מה זה מעניין אותך? מה שמי? ושימו לב לדמיון, מיד לאחר תשובתו זו של מלאך השם, של מה זה מעניין אותך, מה שמי, בשפה פשוטה. ולא יסף עוד מלאך השם להיראו אל מנוח ואל אשתו, אז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. בעקבות התשובה הזאת, בעקבות זה שמלאך השם עולה שם בלהב המזבח, אז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. אם כן, הרי שיש לנו כאן הקבלה מאוד מעניינת בין שני הסיפורים. האיש כאן להרבה דעות ומדרשים וחזל מקבל איזושהי דמות של מלאך שנאבק עם יעקב. יעקב שואל אותו מה שמו, ואותו איש מסרב לענות לו מה שמו. ואז יודע יעקב שצריך לקרוא למקום הזה פניאל, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים, כי זה בעצם מפגש עם אלוקים. ואותו הדבר בסיפור מנוח ואשתו. הם שואלים את המלאך מה שמו, הוא מסרב לענות להם מה שמו, ואז הם יודעים שמלאך השם הוא. מה קורה כאן? מה בא לסמל לנו הקבלה הזאת? אולי בזכות העיון בסיפור שם של מנוח ושל אשתו, נוכל להבין טוב יותר את דברי הרמב"ן שמפרש כאן, בפרשת השבוע, בפרשת וישלח, את עניין שאלת השם של האיש על ידי יעקב. וכך כותב הרמב"ן, אמר, אין לך בידיעת שמי תועלת, כי אין הכוח והיכולת בלתי להשם לבדו. שמים לב? אין לך בידיעת שמי תועלת, כי אין הכוח בלתי להשם לבדו. מה שרוצה גם האיש כאן וגם המלאך בספר שופטים, באי עניית השם שלהם לומר, הם באים לומר שזה לא משנה מה שמנו הפרטי. מה שמשנה זה שאנחנו שליחי השם, וכל הכוח בא מעם השם. ולכן יעקב מבין בסופו של דבר, לאחר הסירוב הזה של האיש לענות על שמו, שלמקום הזה צריך לקרוא פניאל. כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי. לאחר הסיפור הזה, הלקח, המוסר ההשכל שלו, ההשלכה המעשית ביותר של הסיפור הזה אלינו אנו, היא האיסור הידוע על אכילת גיד הנשי. ואכן, בפסוק האחרון של פרק למד ב', כותבת התורה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשי אשר על כף הירך עד היום הזה, וגם מנמקת, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשי. נשאלת השאלה, מהם הטעמים של איסור גיד הנשי? מצאנו שלושה טעמים נפלאים ויפים לאיסור זה, שיוכלו לדעתי קצת יותר לגרום לנו להבין אותו בעמקות ולהתחבר אליו. שניים מהם מובאים בפירוש החזקוני כאן בפרשה. החזקוני אומר שהאפשרות הראשונה לאסור את גיד הנשי היא שמדובר בכנס. כנס על מה? שהניחו אביהם הולך יחידי. בני ישראל, בני יעקב, מניחים לאבא שלהם ללכת לבד. וכפירוש החזקוני, רק בגלל שנתנו לו, שאפשרו לו ללכת לבד, הוא נפגש, פגש אותו, האיש הזה, שרו של עשיו, והזיק לו מה שהזיק לו. ובמקום שבו הוא הזיק לו, שבו הוא נגע בכף ירך יעקב, בגיד הנשי, את המקום הזה, אנחנו, התורה אוסרת על בני יעקב, על בני ישראל באכילה ככנס. הטעם השני שמביא החזקוני, והוא מובא גם ברד"ק לאיסור אכילת גיד הנשי, הוא שבעקבות המאורע הזה של מפגשו של יעקב עם האיש, בני ישראל קיבלו על עצמם לא לאכול את גיד הנשי. למה? מביא החזקוני משל מאוד מעניין ויפה. משל לאדם שחש בראשו באחד מאיבריו, שמקבל עליו שלא לאכול מאותו עבר מעולם, כדי שיהיה לו הדבר לרפואה. פה הוזקנו בגיד הנשי, פה עשיו, שרו של עשיו, יכול היה ליעקב, אנחנו מתנזרים מהדבר הזה. אין כאן כנס, אלא יש כאן קבלה של בני ישראל את האיסור הזה על עצמם בעקבות מה שקרה כתוצאה מהאיבר הזה. והטעם השלישי המאוד מאוד יפה מופיע בספר החינוך, שכותב שמשורשי מצווה זו, כדי שתהיה רמז לישראל, שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגלויות מיד העמים ומיד בני עשיו, שיהיו בטוחים שלא יעבדו, אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם ויבוא להם גואל ויגלה מייצר. למרות שסובלים, למרות שיש נגיעות בנקודת התורפה הזאת בגיד הנשי, אתם תזכרו על ידי זה שלא תאכלו אותה, שיבוא גואל. כמו שקרה בסופו של דבר עם יעקב, שניצח, כן? במאבק הזה עם האיש. כעת אני שמח להזמין את הרב ברוך גיגי, ראש ישיבת הר עציון, לתת שיעור קצר בפרשת השבוע.
בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הסיפור של דינה עם שכם. בתצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, בייר אותה שכם בן חמור החיבי נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. הסיפור מוכר לכולנו, וברקע הסיפור, הסוף שלו, של והיא ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה איש חרבו, ויבוא על העיר בטח, וירגו כל זכר. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על חללים, ויבוזו העיר אשר תימאו אחותם. את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. בסיטואציה הזאת, יש ויכוח גדול בין הרמב"ן לבין הרמב"ם לגבי האירועים שקרו כאן. הרמב"ן בפירושו לתורה כותב, ורבים ישאלו, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי? והרב הרמב"ם השיב בספר שופטים בהלכות מלכים פרק ט' על ה' ד' ואמר שבני נוח מצווים על הדינים, והוא להושיב דיינים בכל פלך ופלך לדון בשש מצוות שלהם. ובנוח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף. ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנו להורגו, הרי זה הרואה יהרג בסייף. מפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנו. אלה דברי הרמב״ם, ועל זה כותב הרמב״ן, ואין לדברים הללו נכונים בעיניי. שאם כן, היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם? ואם פחד מהם, למה כעס על בניו וערר הפעם אחר כמה זמנים, ואנש אותם וחלקם וחלקם והפיצם? ועלו הם זכו ועשו מצווה ובטחו באלוהים והצילם. ועל דעתי הדינים שמנו לבני נוח בשבע מצוות שלהן, אינן להושיב דיינים בכל פלך ופלך בלבד, אבל ציבה אותם בדיני גניבה והונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובה לו חברו ודיני מלווה ולווה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהם. כעניין לדינים שנצטבו ישראל ונהרג עליהן עם גנב ועשק או אנס ופיתה ביתו של חברו או שהדליק קדישו וחבל בו וכיוצא בהם. ומכלל המצווה הזאת שישיבו דיינים גם בכל ועיר כי ישראל. ואם לא עשו כן אינם נהרגים. שזו מצוות עשה בהם ולא אמרו אלא הזרה שלהם זוהי מיתתן. ולא תיקרא הזרה אלא מניעה בלב. אם כן, יש לנו כאן ויכוח עקרוני בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, שבעיתו צריך גם לעסוק בו בצד ההלכתי שלו. אבל יש ויכוח הלכתי צרוף בנוגע למבט על מהי מצוות הדינים של בני נוח ומהו היקפה לדעת הרמב״ן ולדעת הרמב״ם, ולגבי השאלה אם חייבים מיתה על זה שלא מעמידים דיינים או לא, זאת שאלה שעומדת לעצמה. אבל כל הוויכוח הזה ההלכתי, לעניות דעתי, לפחות לצרכים שלנו היום, אינו מענייננו כרגע. הקושי הגדול שאני רואה בפרשה הזאת של התנהגות שמעון ולוי בני יעקב, הוא חילול השם, אותו חילול של ההסכם והברית של בני יעקב עם אנשי שכם. ואני יודע שיש בדבר הזה עמדות שונות, בין המפרשים ובין ההוגים, אם היה ראוי לנהוג כמו כהתנהגות הזאת שאנחנו רואים כאן של בני יעקב או לא. יש מבין המפרשים שיאמרו שזאת הייתה הדרך היחידה של בני יעקב לחלץ את דינם מבית שכם. יש כאלה שאומרים יותר מכך, שזה דינו של אנס, שלא די בכך שעשה את המעשה החמור, אלא הוא מנסה גם להכתיב לצד האחר תנאים מסוימים לפתרון הבעיה. במקום להשיב תחילה את האנוסה לבית אביה, ורק אחר מכן להתחיל בבקשות כאלה ואחרות, אם הוא רוצה, שכם בני, השקע נפשו בביתכם, אז אם יש בקשה, הוא צריך לבוא לבקש, אבל רק אחרי שהוא משחרר את הנושא. ויש באמת ודאי מידה רבה של צדק בדברים. ואכן, הרמב״ן, כשהוא מתלבט לאור דבריו של לאל, בדבר זה שלדעתו לא צדק הרמב״ם שבעלי שכם התחייבו הריגה, הרי הרמב״ן מנסה להבין בכל זאת את ההתרחשות ואת התגלגלות העניינים, ובמיוחד מפריעה לו לרמב״ן הנקודה הזאת שכל הדברים האלה בעצם ביסודם נעשו בנוכחותו של יעקב. וכך אומר הרמב״ן, ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, הנה חמור ושכם אל אביה ואל אחיה דיברו, אבל הזקן לא ענה אותם דבר. כי בניו ידברו במקומו בעניין הזה לכבודו, כי בעבור היות הדבר להם לקלון, לא ירצו שיפתח פיו לדבר בו כלל. ויש כאן שאלה, שהדבר נראה כי ברצון אביה ובעצתו אנו, כי לפניו היו, והוא יודע מענם כי במרמה ידברו, ואם כן למה כעס? ועוד, שלא ייתכן שיהיה רצונו להשיא ביתו לכנעני אשר תימא אותה. והנה כל האחים ענו המענה הזה במרמה, ושמעון ולוי לבדם עשו המעשה, והאב ערר הפעם להם לבדם. והתשובה, כי המרמה הייתה באומרם לימול להם כל זכר, כי חשבו שלא יעשו כן בני העיר, ואם אולי ישמעו לנשיאם ויהיו כולם נימולים, יבואו ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו את ביתם מבית שכם, וזאת הצעת כל האחים, וברשות אביהם. ושמעון ולוי רצו לנקם מהם והרגו כל אנשי העיר. ויתכן שהיה הכעס ליעקב שהרר הפעם על שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו, והראוי להם שיהרגו שכם לבדו. על כל פנים, הרמב"ן אמנם מתלבט, כמו שאנחנו רואים, בשאלה אם האף והכעס של יעקב היה על כל מעשה ההריגה, כי התכנון היה רק שהם יוציאו משם את עדנה, או שהכעס היה על זה שהרגו את כל העיר והיו ראו להם להרוג רק שכם לבדו. על כל פנים, הרמב"ן אומר כאן בפירוש שהמרמה הזאת יש בה פן מסוים של צדק לפי תפיסתו. ואכן לגבי הפסוק הזה ויענו אותו במרמה, יש בתרגום אונקלוס שהוא מתרגם שהם ענו אותו בחוכמתה. כך אומר תרגום אונקלוס, שהם ענו אותו בחוכמה. אז המרמה הופכת כאן לחוכמה. ביטוי דומה אנחנו מוצאים גם אצל בגניבת הברכות של יעקב, ששם כתוב גם כן, בא אחיך במרמה, גם שם מתרגמים בחוכמה. ובשני המקרים המצב הוא ודאי, לעניות דעתי לפחות, לכאורה רחוק מפשוטו של מקרא. גם שם, הסיפור של גניבת הברכות, לפחות בצד החיצון של הדברים, על הצדדים הפנימיים, אנחנו לא מדברים כרגע, אבל הצדדים החיצוניים, בוודאי שהיה בהם מימד של רמאות, וגם כאן, בסיפור של דינה עם אנשי שכם, יש כאן בעיה במהלך הזה של בני יעקב. אם כי נכון שאני אומר כאן, אונקלוס מציג שיפוט חיובי של האירוע הזה, כי הוא אומר בחוכמתה. ואכן אנחנו רואים שגם הרמב"ן במידה מסוימת מצדיק את המרמה, אלא שהוא כמובן מגביל אותה שכל זמן שהמבוקש הוא להוציא את דינה חותם מבית שכם. אבל ברגע ש... זה מה שאמר הכתוב, ככה אני רק אצטט מדבר הרמב"ן, ויענו בני יעקב את שכם את חמור אביו במרמה, וידברו אשר תימא דינה חותם, כי כולם הסכימו לדבר לו במרמה בעבור הנבלה שעשה להם, אז אם נבר תתבר, כמו שכתוב בספר שמואל. אז אם מקיימים אם נבר תתבר בשירת דוד, אז גם כאן אם אדם שתנהג בנבלה, אז משיבים לו בנבלה. אבל גם רמב"ן לא הרחיק לכת להצדיק את המרמה עד הסוף, אלא הוא אמר אמנם שהמרמה מוצדקת, אבל בגבולות של הוצאת דינה חותם. מה שהם עשו שהמרמה כללה גם את הריגת כל תושבי העיר, זה הרמב"ן מאוד מאוד התנגד למהלך הזה, ובזה הוא מצדיק גם את הדברים של יעקב על המעשה הזה שלהם. פסוקים שמביאים את תגובת יעקב, שם כתוב ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להגישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי והיכוני, ונשמדתי אני וביתי. וכאן כשמתבוננים בפסוק הזה, אז רואים לכאורה שיש כאן תגובה כפולה. מצד אחד נשמע שאחרתם אותי להבאישני. כשאומרים אחרתם אותי להבאישני, לכאורה זאת בעיה בפני עצמה, שיש כאן פעולה שהיא פעולה אחורה, פעולה לא צודקת, וזה מבאיש אותנו בקרב יושבי הארץ. אנשים שומעים שכך מתנהגים בני יעקב, זה המוסר שלהם, זאת קריטת הברית שלהם, זה ההסכמים שהם קורטים. אני חושב שבוודאי הכל היו מסכימים שאם היו רק מוצאים משם מדינה, אז לא הייתה בעיה של הפרת ההסכם. כיוון שזה ודאי הסכם עם מישהו ששולט בנתין שלך, אז ודאי אתה חייב להיאבק בו כדי להוציא את השבוי או את מי שבמקרה שלנו, את דינה, את האנוסה. אבל ברגע שיש הסכם של דו צדדי עם כל המרכיבים שבו, וכאן אתה בא ולוקח את החרב ומחסל את כל תושבי העיר, ודאי יש פה אחרתם אותי לבישני. אבל יש בדברי יעקב גם מימד נוסף, ואני מתי מספר ונאספו עליי ויקוני ונשמדתי אני ובתי. וכאן יותר בא לידי ביטוי הדגש של הסכנה והתועלתיות שלא, חז שלום, לא התקפו את משפחת יעקב וכו' וכו'. אז כאן השאלה היא מה בדיוק הדגש בדבריו, האם הדגש בדבריו הוא הדגש העקרוני של אחרתם אותי להבישני, או שם הדגש הוא דווקא על אותה נקודה של ונאספו עליי ויקוני. יש באמת בין המפרשים כאלה שנותנים דגש דווקא לחלק הראשון, דהיינו על אחרתם אותי להבישני, ויש כאלה שאומרים לא, אדרבה, רק כל הדגש שלו היה רק על החלק השני של ונאספו עליי ויקוני בנשמתי ונבטי, זה בעצם הדבר המרכזי שמטריד את יעקב. ובמידה מסוימת גם התגובה של בני יעקב הייתה ויאמרו החזונה יעשה את אחותינו, זאת אומרת בדבריהם נראה שבעצם מדובר באיזה מין נקמה, לא ייתכן שהוא יפקיר את אחותינו, אנחנו חייבים לנקום. ונקמה כזאת שהיא חסרת פרופורציות וחסרת תוחלת, היא ודאי פסולה כשלעצמה. הפסוקים אמנם לא אומרים מה הייתה תגובת יעקב לדברים האלה, יש כאן איזה שתיקה רועמת, אבל נדמה לי שגם לכלפי הנקודה הראשונה שהעלינו כאן, האם המוקד בדברי יעקב הוא אחרתם אותי להבישני, או שהמוקד הוא ונאספו עליי ויקוני, וגם שאלת השתיקה של יעקב לתגובה שלהם, הקזונה יעשה תחתנו, בעצם התגובה הזאת באה לידי ביטוי ביותר מאוחר בפרשת ויהי. ושם כשיעקב נמצא על ערש דווי, והוא אומר, כשהוא כבר תקופה ארוכה, הרחק הרחק מן האירוע עצמו, כשנמצא גם גיאוגרפית כרגע במצרים, ואין לו מה לחוש ולחשוש מאנשי כנען ויושבי הפריזי וכולי, שיושבי הארץ. ואם כל זה, הוא אומר שם, כלי חמאס מחרותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, ארור הפעם כי אז ועברתם כי קשתה. באותה שעה שבה אין ליעקב שום מראה של ונאספו עליי, שם ברור שהוא מביע את עמדתו העקרונית, והעמדתו העקרונית היא, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ. זאת אומרת, יש כאן מעשה שהוא אחור מצד עצמו, ולכן יעקב צועק לחמאס מחרותיהם, בסודם אל תבוא נפשי. ואני מדגיש את הדברים האלה, כי אני יודע שבתקופתנו יש רבים רבים שאפילו מנסים למתוח ביקורת על יעקב אבינו על התגובה הזאת שלו, כיוון שהם מצפים כמובן שיעקב יתמוך במין מהלך שכזה, ולא רק זה, אלא או שהם מותחים ביקורת, או שהם אומרים שאפו בעצם התכוון להצטרף למהלך הזה, אלמלא החשש שלו, מנאספו עליי ויקוני. נדמה לי שהפסוקים והשיפוט של התורה מאוד מאוד מרור, גם בביטוי של מרמה לעני הודעתי, ובעיקר בביטוי הזה שבו פותח יעקב, אחרתם אותי להביא שני, והדבר השלישי והאחרון, הדבר המרכזי, הוא כמובן אותו ביטוי של בברכת יעקב לבניו, שבסודם אל תבנושי, בקלם אל תחת כבודי, שגם שם על ערש דווי, הוא לא מוחל ולא סולח להם על הדברים האלה. אני אומר את הדברים האלה גם בהקשר לכך שבימים אלה ניטש מאבק על בית בחברון. והשאלה הכרוכה במידה מסוימת, כמו בסיפור של דינה עם כל ההבדלים שביניהם, ברור. והשאלה הכרוכה בשאלה צודקת של בעלות וזכויות על הבית, של דרכי הנהגה ראויה ועוד. ועל כל זה באמת ניתן לדון ולהתווכח. ואולי בזה עמדתי האישית יכול להיות שהיא גם בעד מימוש זכות היהודים במקום, ונגד התנהגותם של ממשלת ישראל וכוחות הביטחון. אבל אני חייב להדגיש שיש פרט אחד של הרס סמכות השלטון ואנרכיה שמשתלטת בחלקים מסוימים של הנוער, שיש בה חילול שם שמיים ושל חבל אחרינה, שאי אפשר לנו לעבור לסדר היום. התנהגות הנוער המבעירה את האש ושורפת בתים ומכוניות ודברים נוספים אינה ראויה לשום הגנה וצידוק, נגדה יש לצד בכל תוקף. אחרתם אותי להבישני. בפירוש, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחת כבודי. מחויבים אנו כציבור להוקיע זאת, מתוך תפילה כי יבוא ימים טובים יותר, בהם נוכל לנהל מאבק צודק בדרכים לגיטימיות של קבלת מרות של חוק וסדר. עלינו להוקיע כל אנרכיה, כי למלא מוראה של מלכות, איש את ראה וחיים בלאו. ואם נזכש, לא יהיו מאבקים כלל, ועם ישראל יישב לבטח בארצו. ודאי נשמח כולנו, כי אז תרבה הדעת ואהבת איש את אחיו. אמן.
תודה רבה לרב ברוך גיגי על השיעור שנתן בפרשת השבוע. בהמשך הפרשה אנו קוראים על סיפור דינה בשכם, סיפור שקורה עם אנשי שכם. וברור שבסופו של דבר שמעון ולוי חטאו חטא כלשהו, אם ננסה לצמצם אותו או להרחיב אותו, בדרך מאבקם ובמה שעשו לאנשי שכם. והראיה, הפסוק, ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, וכולי וכולי. והראיה העוד יותר חזקה לכך, היא שבפרשת ויחי, כאשר יעקב מברך את בניו, ואומר, תאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, את שמעון ואת לוי הוא לא כל כך מברך, אלא אומר להם, שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחד כבודי, כי ואפם הרגו איש וברצונם יקרו שור, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה, חלקם ביעקב ואפיצם מישראל. חד וחלק, העונש, החלקם ביעקב, ואפיצם בישראל. ואכן, אם נבחן לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל, לגבי שבט שמעון, עונשו של יעקב, או מה שיעקב כאן מאחל להם, מתקיים במלואו. לא רואים כמעט את שבט שמעון, לא שומעים עליו כמעט. שבט שמעון לא מקבל נחלה ממשית בארץ, אלא הוא נטמע כמעין נספח לשבט יהודה. החלקם ביעקב, ואפיצם בישראל. אך לעומת זאת, האם ניתן לומר כך על שבט לוי, שהוא יחולק ביעקב ויופץ בישראל? שבט לוי נבחר אולי להיות ראש השבטים, לקבל את הכהונה ואת הלוויה ואת הכהונה הגדולה. איך יעלה על הדעת? מתי חלה המחילה של הקדוש ברוך הוא, של יעקב ללוי? נציע שהמעבר הזה, המחילה ללוי, נעשית בעקבות תשובה שעשו בני לוי. תשובה גדולה מאוד, תשובה שניתן לקרוא לה תשובת המשקל, בפרשת כי תישא בעקבות חטא העגל. אנחנו קוראים שם, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מי לה' אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. הם אלה שנשארים גם בחטא העגל נאמנים לקדוש ברוך הוא. ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחי ואיש את רעהו ואיש את קרובו, ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש, וכולי וכולי. בגלל האמירה הזאת של מי לשם אליי, שקורא משה בחטא העגל, ובאים אליו כל בני לוי, ניתן לומר שבני לוי שווים כאן בתשובה, שהיא תשובת המשקל כנגד מה שעשו בשכם. הם פעלו בפזיזות, פעלו על דעתם, על דעת עצמם, פעלו בקנאות פסולה. ואילו בעקבות חטא העגל הם פועלים בציווי של משה, בציווי של הקדוש ברוך הוא, גם פעולה של הריגה, מוכר לנו משכם, אבל פעולה של הריגה במצוות השם מפורשת, פעולה של קנאות גם היא, אבל קנאות לשם השם ולא לשמם, ומתגלה היכולת שלהם להרוג במקום שצריך ובמקום שבו זה מצווה. ובזכות התשובה הזאת, הם לא זוכים לעונש שבני שמעון לא שבו, ולכן כן זכו לו של החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. תודה רבה ושבת שלום.